עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום, בוקר טוב. אתם כאן איתנו ב-103 FM, ואני מיכל דליות, עורכת ומפיקה את התוכנית עם מיכל קדוש, ומי שאחראי על השידור הוא יובל גלבוע, על הדיגיטל דוד זבולוני, ועל הפייסבוק לייב מאור רטה. אתם ואני נדבר כשאתם מתקשרים לטלפון 1-900-722-103, ואנחנו אוהבים ואוהבות שאתם שולחים לנו הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט לטלפון 054-70-103-70. תשלחו, תכתבו, מיכל רואה את ההודעות, ונחזור אליכם, אם לא היום, אז אולי בשבוע הבא. זהו, הדברים ככה עובדים פחות או יותר על מי מנוחות. אני לא אכביר בהרבה דיבורים, יש כבר אנשים שרוצים לדבר, אז הנה, אני אעבור כבר לשיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי מיכל, אז השאלה שלי כזאת. ילד בן כמעט 5, אוטוטו, שאוהב להתעלם. עכשיו אני יודעת להגיד שזה התעלמות, כי הבדיקת שמיעה שלו תקינה, ואנחנו כל שנה עושים לו, וזה ככה משהו שהוא ברור לנו שהוא שומע, אבל זה פשוט, ברוב הדברים במשך היום, זה התעלמות. אני קוראת לו, אני יכולה לקרוא לו 10 פעמים. כן. ולא בטוח שגם בפעם העשירית הוא יסתכל עליי וחכה לשאלה שלי או למה שאני רוצה להגיד.
אוקיי. ואני סקרנית, נגיד את אומרת לו בוא לאכול, או את אומרת לו תיקח את הנעליים שלך מהסלון, מתי, האם בכלל ומתי שהוא, הוא כן משתף איתך פעולה? הוא כן פתאום הוא שמע? מדי פעם.
לרוב אני יכולה להגיד שלא, יש כמה פעמים שכן, כאילו יהיו כמה פעמים ביום שכן, אבל לרוב זה לא. התעלמות.
ובטח, טוב, זה בטח מוציא אותך מדעתך.
בטח, וגם הצעקות לא תמיד עזרות, גם שאני מדברת בשקט שניסיתי גם לא, וגם
אוקיי.
להרים את הכל לא, אז לא
תראי,
ולא.
תראי, בסיכומו של דבר, אנחנו יודעים שהוא שמע, והוא מתעלם. זה שהוא מתעלם, בעצם הוא בעצם כאילו אומר, הוא אומר משהו מאוד, באופן מאוד מופגן, הוא אומר גברת, את תצטרכי להתאמץ מאוד כדי להביא אותי לידי שיתוף פעולה, אם בכלל. ובעצם זה שהוא מתעלם ממך גורם לך להתאמץ עוד יותר. זה קצת מזכיר לי, לפעמים בצד השני של זה, זה הורים שאומרים לי, כל דבר אני צריכה להגיד 5 פעמים.
נכון.
אז זהו. אני רוצה פה לתקן את השיח שלנו, אפילו בינינו לבין עצמנו. כל דבר אנחנו צריכים להגיד פעם אחת. אוקיי. לוודא שהילד שמע ולהגיד פעם אחת. זה שהילד מתעלם ולא עונה, או לא מגיע לשולחן, או לא אוסף את הנעליים, או לא מפסיק להרביץ לאחיו כמו שאמרתי לו, או לא מפסיק לנענע את הרגל, או לא מפסיק לקפוץ על הספה, זה סיפור אחר. זה משהו
אז
אחר.
אז זה גם זה. זה נכלל ביחד.
ברור, תראי. אני רוצה רגע שתביני, באמת, תבינו אתם כולכם שמקשיבים לנו. התנהגות זה משהו נלמד. זה משהו נרכש. ילדים לא נולדים מתנהגים. ילדים מתנהגים, לפעמים במקרה, למשל, קראתי לו, אמרתי לו, בוא לשולחן. הוא שמע, אבל לא בא לו לבוא. הוא בדיוק היה באמצע משחק, הוא בדיוק היה באמצע פרק בטלוויזיה, הוא בדיוק היה, הוא עשה איזשהו משהו, לא בא לו לבוא. עכשיו, אבל מה אנחנו עשינו? בעצם, הוא הגיב או שהוא לא הגיב באופן מסוים. אנחנו מתחילים להגיב אליו. נו, בוא, כמה פעמים מדברים אליך? אני צריכה להגיד כל דבר 5 פעמים, אבל אתה יודע ששמענו, אבל אתה יודע שעשיתי. בקיצור, אנחנו מתחילות לעבוד הרבה יותר קשה, דווקא בגלל שהוא לא ענה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, וזה מזל שהילדים לא שומעים. אנחנו לא יכולים לגרום להם לעשות שום דבר. אנחנו לא יכולים לגרום להם לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא יכולים לגרום להם להפסיק לעשות מה שאנחנו רוצים שהם יפסיקו לעשות. אנחנו לא. אנחנו יכולים לעשות דבר אחד בלבד, ולהחליט איך אני מגיבה להתנהגות של הילד.
אוקיי, אז איך עושים את זה באמת?
עכשיו, זה מאוד, זה מאוד תלוי באירוע. בואי נגיד, את אומרת, אני קוראת לו לשולחן, והוא לא מגיע. כן? אני אומרת לו, בוא לאכול, בוא לאכול, בוא לאכול, בוא לאכול, הוא לא מגיע.
אפשר לתת לך דוגמה יותר מדויקת? כן. בדיוק הפוך, כאילו לחזור, הוא אוכל, מתחיל לאכול קם, ואני אומרת לו, לשבת בזמן האוכל. אז בדיוק הפוך.
אוקיי, יפה. זאת אומרת...
הוא מסתובב עם האוכל בפה.
יפה, את בעצם רוצה שיהיה מצב שהילד יבין שאת לא מסכימה שהוא מסתובב עם אוכל בפה. יושבים, גומרים לאכול, ואז יורדים מהשולחן, נכון?
נכון.
אבל... את לא יכולה לגרום, מה, תקשרי את הילד לכיסא? את לא יכולה לגרום לו לא לרדת, נכון?
כן.
ברגע שאת כל הזמן אומרת לו מה לעשות, אל תרד, אל תבוא, אל תרים, תאסוף את הדברים, תוריד את הצלחת, אל תענה, אל תבוא, כן תבוא, את אומרת לו כל הזמן, ואת בעצם מצפה לשיתוף הפעולה שלו, והוא מוכיח לך. מה הוא מוכיח לך? הוא מוכיח את זה גם לעצמו. שאת לא קובעת עליו. שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, והוא צודק. אפשר להגיד לו, אל תיגע, והוא נוגע. אפשר להגיד לו, אל תיקח, והוא לוקח. אפשר להגיד לו, אל תרד, והוא יורד. אפשר להגיד לו, תרד, והוא לא יורד. ולכן, התגובה שלך צריכה להיות, מה אני עושה, כשאתה לא משתף איתי פעולה. ובמקרה הזה, את לא יכולה לגרום לו לא לרדת. אבל את יכולה לבוא ולהגיד לו, תראה. אני ניסיתי הרבה הרבה פעמים, בהרבה דרכים, לגרום לך לא לרדת עם אוכל בפה. אני לא אוהבת את זה, זה לא נימוסים טוב של אכילה, אבל אני לא רוצה גם להעיר לך יותר מדי פעמים. אני רוצה רק שתדע שמהיום, מאמי, אם אתה יורד באמצע אוכל, עם אוכל בפה או עם אוכל, לא חשוב, ברגע שאתה יורד מהשולחן, אני רואה את זה כאילו הסתיימה הארוחה שלך, אני מפנה את הארוחה, ואתה סיימת. זאת אומרת, אני לא אומרת לו מה הוא צריך לעשות. אני אומרת לו מה אני הולכת לעשות מהיום.
כן,
ואז
יהיה בכי
והשתוללות. ברור שיהיה בכי והשתוללות.
וברגע,
ברור, אז מה? וברגע שיהיה בכי והשתוללות, תגידו לו, בטח, אני מבינה מתוק, אתה כועס. אבל בסדר, בערב יש ארוחה חדשה. יש משהו אחר.
גם אם זה ארוחת ערב, וזה ארוחה של סוף היום, והוא לקח ביס אחד וזהו.
אותו, הכל אותו דבר. אני רוצה שתביני, אנחנו מקנים לילדים הרגלים. עכשיו, מה הילד שלך למד? הילד שלך למד שאין לך מילה. הילד שלך למד שאת אומרת משהו ולא מקיימת. הילד שלך למד שהמילים שלך הם סתם באוויר. הילד שלך למד שהוא לא צריך לכבד אותך, והוא לא צריך להעריך אותך. הילד שלך למד שהוא יכול לעשות מה שבא לו. עכשיו, okay. מה שאני בעצם אומרת לו, אתה יכול לעשות מה שבא לך. אבל תבין מה התוצאה של זה. Okay. ותעמדי מאחורי התוצאה. זה הכל. עכשיו, כולם מתעלפים לי כשאומרים הילד הולך לישון רעב. רבק, בחייכם, הילדים היום ילדים של שפע, אוכלים ארוחת בוקר, ארוחת 10, ארוחת 4, ארוחת לפני, ארוחה אחרי, אוכלים חטיפים, אוכלים ביניים, אוכלים... נו באמת, מה קרה? בואו נשלח את הילד קצת לישון, ללכת לישון רעב, והוא יגיד, אני רעב, אני רעב, אני אגיד לו, אני יודעת מתוק שלי, כי לא סיימת את הארוחה. אבל מחר יש ארוחה חדשה. בבוקר אני אתן לך הרבה קורנפלקס, בארוחת בוקר. ואז הילד מלומד כמה דברים. אחד, לאמא שלי יש מילה. היא אומרת והיא גם מבצעת.
ואז זה יכול לחזור על זה שנית, לא? ואם בבוקר זה...
בטח שזה יחזור. זה, לא, אני רוצה להגיד לך, כל דבר כזה יחזור יותר מפעם אחת, 4, 5 או 6 פעמים. ולמה? כי הילד צריכה להיות שם התנסות חדשה, אחרת, שממנה הוא ילמד שוואלה, היא עושה מה שהיא אומרת. וואלה, אני יכול לסמוך עליה.
גם זה אם כמו... זה קורה בכמה ארוחות באותו יום?
כן, כן. החוק של המשפחה שלנו הוא כזה, שאני רוצה להתרגל, לשבת כולם בארוחה, לגמור את הארוחה, יורדים כשסיימנו לאכול. אם ירדת קודם, כנראה בהרגשה שלי, סיימת לאכול, לא בא לך להמשיך לשבת. בסדר, לא אוכלים אצלנו בכוח, אז אני מפנה את השולחן. ובאותו רגע פינית, ואז הוא ירוץ, לא, 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 לא סיימתי, לא סיימתי. תגידי לו, מתוק שלי, ירדת? אני הבנתי שסיימת. אבל לא, אבל אני רעב, אז תאכל בארוחת ערב, מאמי. בארוחת ערב אני מגישה עוד פעם ביצה, חביתה וכל הדברים האלה. וזהו, הכל יהיה בסדר גמור. לא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, הוא לא מקבל. תשמרי על המילה שלך, תשמרי על כבודך. זה, מה זה סמכות, אורית? מה זה הורה סמכותי? זה הורה שאני יכולה לסמוך עליו. זה הורה שניסיון החיים שלי לימד אותי, אני הילד, ניסיון החיים שלי לימד אותי שמילה של ההורה הזה היא מילה, כשהיא אמרה אני אקח לך, היא לקחה, וכשהיא אמרה אני אקנה לך, היא קנתה, וכשהיא אמרה אם ירדת מבחינתי סיימת, סיימת. וגם אם הילד חוזר בו, מבחינתי סיימת, ירדת, נגמרה הארוחה. עד הרגע שאת לא תשמרי על כבודך ועל המילה שלך ועל החוקים של הבית ועל איך הדברים צריכים להיראות, את צריכה לשמור על זה. הוא ימשיך להתעלם ממך.
נכון,
זה קשה, אבל כולה זה ללמד את הילד. ואז הילד עצוב, ואז הילד אומר, אבל לא גמרתי, אבל לא סיימתי, אבל לא גמרתי. אומרים לו, פיצקי, ירדת. ברוכה הבאה, לא תרד. אני סומכת עליך, תדע לשבת ולחכות, זה בסדר. אבל כשיורדים אצלנו בבית, הסתיימה הארוחה. וזה החוק של הבית. מי שיורד, הסתיימה הארוחה שלו. גם אם אחר כך הוא עושה מניפולציות ובכי.
אוקיי.
באמת, להסתכל רק רגע מעבר לכאן ולעכשיו. להסתכל רק רגע לארבע שנים קדימה, 10 שנים קדימה, להרגלים שאני רוצה להקנות לילדים, לכבוד אל האוכל, לכבוד אל הארוחה, לכבוד אליי. ואז אומרים לי, הילד, ההורים אומרים לי, הילד לא סופר אותי. ברור שהילד לא סופר אתכם, כי אתם לא סופרים את עצמכם. נכון אמרת לו, אם תרד לא תקבל לאכול? אז למה הוא יורד והוא חוזר, הוא מקבל לאכול?
נכון.
למי אין מילה פה בבית? ואז לא מבינים למה הילד לא מכבד את המילה שלי. בגלל זה. כי אנחנו לא כיבדנו את המילה של עצמנו מההתחלה. אז הילדים פשוט מזלזלים בנו. ואני אגיד לך משהו אחר וקשה. לא מגיע לבן שלך שהוא יגדל לצד אמא שלא מכבדת את עצמה. תחשבי מה הוא לומד מזה. על ההורות, על הזוגיות, על המזון, על האוכל. על חוקים, על מילה של כבוד. תחשבי מה הוא לומד מזה. הוא באמת, באמת מזלזל בך. הוא מאוד אוהב אותך. זה לא קשור לאהבה. מאוד אוהב אותך ומזלזל בך. אותי הם מאוד אוהבים, אבל גם מכבדים. שזה אומר שהם מאמינים לי. כשאני אומרת, אם אתה תרד, מבחינתי סיימת ואני אקח את האוכל, הם לא ירדו, כי הם יודעים שהם יכולים לסמוך על המילה שלי. כי אני אקח להם את הצלחת. לא כי אני רעה. אלא כי אני עומדת מאחורי המילה שלי. זה הכל. ואת זה לא הרגלתם, לא הרגלת אותו. חבל, לא פייר, לא פייר. תחשבי רק רגע על האני מאמין של הילד, על, 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 על הוא מסתכל עלייך ומה הוא לומד על העולם. לא פייר. נכון?
נכון.
נכון.
לגמרי.
לכן אנחנו צריכות להחליט, להגיד מה אני הולכת לעשות, מתוך ידיעה שאנחנו הולכות לעשות את זה. כי אם את יודעת שלא תעמדי במניפולציות, אבל לא, אבל אמא, אבל לא, אבל אני רעב, אבל אני רעב, אבל בבקשה, 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 ואחר כך אני אשב. ואם את יודעת שלא תעמדי בזה ותתני, אל תגידי מראש את הלא. אל תגידי מראש אני לוקחת.
אוקיי.
זה המקום של כבוד עצמי, שלנו אל עצמנו, ואז מה הילדים לומדים מזה? לכבד אותנו, זה הכל. בהצלחה יקירה.
בסדר גמור, ואז, תודה רבה.
אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, הוא מתעלם מהמון דברים, הוא מתעלם נכון. כשהוא יורד, הוא מתעלם כשהוא לא עונה לך, הוא מתעלם כשהוא לא בא, יש, עכשיו, בכל אחד מהמצבים האלה, את תצטרכי להגיב מעט שונה.
כן.
אבל באופן כזה, שבעצם, כי תמיד תזכרי יקירה, תמיד, את לא יכולה לגרום לו לשתף איתך פעולה, אבל את יכולה להגיד לו, מה קורה? מה את מתכוונת לעשות כשהוא לא משתף איתך פעולה? זה הכל, זה החינוך, זאת הלמידה. מה קורה כשאתה לא מכין שיעורים? מה קורה כשאתה לא רוחת ידיים כשאתה יוצא מהשירותים? מה קורה כשאתה לא מוריד את הצלחת שלך מהשולחן? מה קורה כשאני פונה לך ואתה לא עונה לי? מה קורה? זה העניין. מה קורה כשאתה מזלזל בי? אתה שתבין מה תהיה התוצאה של זה. ואת זה אנחנו מייצרים, וזה החינוך, זאת הלמידה. ואלה המצבים שאת תצטרכי לייצר, שילמדו את הילד. כי הרי מתי, למשל, ילד מסדר, מתי ילד מסדר את החדר? או שהוא מפחד ממני. עכשיו, מה הוא מפחד? אנחנו לא מרביצים להם הרי. לא חגורה, לא צוויתות, לא נועלים אותם בחדר, לא עושים מה שעשו להם פעם, נכון? אז כשילד אומר, אני מפחד, ממה הוא פוחד? שאני ממש את ההבטחה שלי, שאני אקח את הדברים שלא סידר, ואני אתן אותם לילדים עניים, נכון?
נכון.
אבל מתי הוא פוחד שאני ממש את ההבטחה שלי? כשהוא יודע שיכול לסמוך עליי. כשיש לו איתי ניסיון, שאני מממש את הבטחות, שאני אומרת ועושה. את זה אני צריכה להתחיל לבנות, את ניסיון החיים של הילד עם איתי, שמילה שלי היא מילה. ונכון להיום, הוא לא. הוא מכבד, הוא מזלזל. כי הוא לא סומך עלייך. זאת סמכות. כי אין לך כאילו מילה, את מבינה?
כן.
אז אני רוצה שתרים מכתפיים, ולמען הילד, למען מערכת היחסים של הילד עם העולם, עם הנשים כן. בעולמו, עם האימהות בעולמו, עם הבנות בעולמו, עם בנות הזוג בעולמו, לצורך זה, תתחילי לשמור על כבודך ולעמוד על המילה שלך.
אוקיי.
בהצלחה,
גם.
יקירה.
תודה רבה רבה.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה וכל טוב. אתם הבנתם, אני לוקחת את זה רק רגע למקום עוד אחד, שנייה, למאזין הבא עוד דקה. אנחנו המודל, המודל למערכות יחסים. איך להתייחס אל המורה, איך להתייחס אל השכנה, איך להתייחס אל בת הזוג שלו, איך להתייחס לחמותו, איך להתייחס לאמא שלו, לסבתא שלו, לחברה שלו. זה המודל שעכשיו אני מלמדת את הילד שלי. תחשבו על העוצמה של הדבר הזה, ואיזה מודל... הוא מקבל כרגע של כזה אפשר לזלזל. אז היא אמרה, בסדר, אז מה אם היא אמרה? אבל לא יקרה כלום. אבל זה לא ככה בעולם. בעולם הזה, כשאתה מתעלם, יש איזו תוצאה. תייצרו את התוצאות. בהצלחה. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום.
שלום וברכה, היי.
תודה רבה שהעלית אותי לשידור, אני מאוד מעריכה את זה, מאוד אוהבת לשמוע את התוכניות שלך, אין עלייך, באמת.
תודה, תודה, תודה.
אז קוראים לי נטלי, אני רוצה להתייעץ איתך בקשר לביתי הבחורה, היא בת 8.5, עם הפרעות קשב וריכוז. יש לי הרבה...
עם היפראקטיביות גם, או רק חולמנות? היא גם תוססת, אימפולסיבית...
מאוד, הכל, כן.
כן, אוקיי.
הכל הולך איתה קשה, אבל מה שכרגע לפרק שהכי הכי מפריע לי, זה תחילת שנת הלימודים, שאני מרגישה שהיא עוד לא שם. המעבר הזה מהחופש לכיתה ג' היא פשוט מסרבת לעשות שיעורי בית. ואני נמצאת במלחמות יומיומיות. ורציתי לדעת איך אני יכולה כן לגרום לה. Okay. אני כן, לפעמים זה ביומים, לפעמים זה בשוחד, ואני לא מרגישה שזאת הדרך הנכונה.
תראי.
אני מרגישה שזה פלסטר, אבל...
יכול להיות. תראי, יש כל מיני דרכים לגרום לילדים לעשות שיעורי בית, ואת תצטרכי להחליט מה נכון לך, מה מתאים לך, ולהגיד לך, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. זה יכול להיות להתאים ולהיות נכון לך היום, עכשיו, כשהקטנה עולה לגימל, ובשנה הבאה אולי תעשי משהו אחר. באמת, בואו ניקח אוויר, עד גיל 18 עוד יש לה, גימל עוד יש לה 9 שנות לימוד, אז...
היא הגדולה בבית.
אוקיי. תראי, אפשר להחליט למשל באופן קבוע שעובדים נגיד על שוחד. באים אל הילדה ואומרים לה, את יודעת מאמי, אני חושב שמאוד חשוב לעשות שיעורי בית, גם המורה מדברת על זה ובודקת את שיעורי הבית. אני יודעת שאת לא אוהבת, את יודעת גם שאני הייתי ידה קטנה, לא אהבתי, אבל בואי, כל יום שאת עשי שיעורי בית, ואחר כך אנחנו נראה את זה, אז אחרי כל יום שישי כזה, אחרי שתעשי שיעורי בית גם ביום ראשון, גם ביום שני, גם ביום שלישי, ואת תראי לי, ואני אשמח, ביום שישי את ואני נעשה משהו ביחד, או ביום שישי אנחנו כל המשפחה נעשה משהו שאת רוצה. תעשי רשימה של הדברים שאת רוצה, ואנחנו כמובן נראה אם זה דברים שאנחנו יכולים לעשות, כן? כי זה גם צריך להיות ריאלי, נטלי. זאת אומרת, כולנו הולכים ביחד לים, כולנו נוסעים ביחד לפארק, כולנו
אני
נוסעים...
אני אעצור אותך שנייה, כן. היא מאוד ילדה חומרית, כאילו זה הכל לקנות לה, לקנות לה, לקנות לה, לקנות לה. ואני כאילו... זה נורא מרגיז אותי שזה לא באמת מגיע לה, כי הכל אצלה הולך קשה, הכל, וכאילו בסוף היא תקבלת גם צ'ופר, מבינה?
אוקיי, זאת אומרת שמה שאת אומרת כרגע, זאת ילדה מאוד חומרית, דווקא לחומר אני לא רוצה ללכת.
בדיוק.
אבל שימי לב, שאני דרך אגב, מה שאני אמרתי, אנחנו נעשה משהו שאת רוצה, שימי לב שאין בו ממש חומר, זה יכול להיות סרט משותף לכל המשפחה, זה יכול להיות יציאה לפארק, זה יכול להיות מתוך חמישה או שישה דברים שהמשפחה אוהבת לעבוד, אוהבת לעשות, היא תוכל לבחור, זה לא דווקא עניין של מתנה, או חומר, או בגד שאנחנו קונים לה, אלא זה... איזושהי עשייה משפחתית. אבל, את אומרת, דווקא את זה אני לא רוצה. אני איתך, נטלי. זה תמיד צריך להתאים לבית ולמשפחה. אני איתך. אז אנחנו עוזבים את נושא השוחד. אז בואי נגיד משהו אחר. מכיוון שהילדה הבכורה, יש עוד שני ילדים בבית חוץ ממנה?
עוד אחת קטנה, ויש לך גמור ממנה.
בת כמה?
חמש.
בת חמש, אוקיי. יש עוד ילדה אחת בת חמש, והיא גם עייפת הגמור, זאת אומרת שמה שהבת שלך גם יודעת זה שיש מישהי אחרת מתוקה וחמודה ונעימה,
והכל
הולך חלק, והיא הילדה רעה, היא עם מרכאות או בלי מרכאות. אני הייתי אומרת, אני הייתי עושה משהו אחר, נטלי. אני הייתי אומרת לה, תקשיבי, אני יודעת ששיעורי הבית זה משהו שאת לא אוהבת לעשות וקשה לך לעשות, ואני נורא רוצה לעזור לך. בגלל זה את ואני כל יום, את ואני, כל יום נשב חצי שעה שלמה, רק את ואני. אף אחד לא יפריע לי, לא מיכל היא הקטנה, וגם לא הטלפון שלי, אף אחד לא יפריע לי. את ואני נשב חצי שעה שלמה על שיעורי הבית שלך. כי תראי, מה קורה נכון להיום? את כל יום רב הייתה שלוש שעות, שעתיים, עשית שיעורים, שביל לעשות שיעורים, בואי לעשות שיעורים, דיברנו על שיעורים, הנה יש שיעורים. את כל היום עסוקה בדבר הזה.
אני כל היום עסוקה באופן כללי. הקטנה היא לא מפריעה, היא דואגת לעצמה, היא עצמאית, היא לא דורשת שום תשומת לב.
אז תקשיבי.
הכל זה רק סביבה, הכל.
נטלי, תקשיבי. תקשיבי יקירה, מכיוון שאני צריכה לצאת רק רגע להפסקת פרסומות, את נשארת על הקו, אני עוד דקה, לא ללכת לאף מקום, עוד כמה דקות אחרי הפרסומות חוזרת אלייך, ובדיוק מציירת לך את זה, איך זה יכול להיראות ממחר. תחכי על הקו, תכף אני חוזרת. ואתם ממשיכים להתקשר אלינו ל-1-900-722-103, חכו פה כמה דקות, תכף אני אגיד לכם מה לעשות עם שיעורי הבית של נטלי והבת שלה. שבנו אליכם, אני מזכירה לכם שאני תכף באמצע שיחה עם נטלי, שהבת שלה בכיתה ג' בת 8.5, ילדה עם קשיי קשב וריכוז מאוד רציניים, וכל יום יש מריבה על שיעורי בית. נטלי, את איתי?
כן, אני איתך.
אני רוצה רגע להגיד לך משהו, ואני אומרת לך את זה, למרות שאני אשת חינוך, אני מורה, אני גננת הרבה מאוד שנים, אני בעיקר מורה לגילאים הצעירים. יש לי 4 ילדים, 2 מהם עם קשיי קשב וריכוז רציניים, יש לי 9 נכדים, 3 מהם עם קשיי קשב וריכוז מאוד רציניים. רוצה להגיד לך משהו בקשר לשיעורי בית. אפשר להצליח בחיים מאוד בלי לעשות שיעורי בית? אפשר להצליח בחיים מאוד בלי ולהגיע לכיתה י' א' וי' ב' ורק ביוד, יוד א' ויוד ב' להתחיל לקבל שכל ולהתחיל לעשות שיעורים.
וככה נראה לי שיקרה באמת במקרה הזה.
ואני רוצה להגיד לך, שיעורי הבית זה אחד מהדברים הכי נוראים שיכולים להיות, וזה הזרז הכי גדול לסכסוכים בין הורים וילדים.
נכון.
ואני נגד, נגד, נגד. שיעורי הבית צריכים להיות בין הילדה והמורה שלה. ואם את חושבת שיש לך קשר טוב עם המורה, או המורה מחבבת את ביתך, אני בעד לבוא למורה ולהגיד, תקשיבי, אני לא הולכת לריב יותר עם הילדה. היא מתקשה, היא מתקשה לשבת, היא מתקשה להתרכז, לא הולך. תראי אם את יכולה לעשות משהו בעניין. זה בינך לבינה, כי היא צריכה לבוא עם שיעורי הבית לכיתה.
נכון.
ויש מדיניות של בית הספר, יש מורות שמשאירות את הילדים בהפסקה עם המורה. המורה נשארת עם הילדים בהפסקה, ואז היא אומרת לילדה, תכין את השיעורים עכשיו, כי הם צריכים להיות מוכנים בבית ספר. ויש מורות שיעברו על זה. את צריכה להחליט לפי האני מאמין שלך, כי אני אומרת לך, זה הולך להיות קשה.
אבל זה לא להסיר אחריות מעצמי ברגע שאני כאילו מחזירה את הכדור לבית ספר, כי תראי, אני עושה לה שיחות ואני אומרת לה, תשמעי, זה חשוב, את צריכה לעשות שיעורי בית, יש חוקים בבית ספר.
השיחות אבל לא יעזרו, נטלי.
זהו, רק איומים עובדים, אני אומרת לה.
לא, אבל זה לא יעזור. אני רוצה להגיד לך משהו. אחד הנכדים שלי, חמד, חמד, באמת, עם כאלה קשיי קשב, לא, אנחנו לא יודעות איך ולמה, אבל המהפך קרה כשהוא נכנס לחטיבה. Okay. השתנתה המורה, הוא התבגר, אנחנו לא יודעות ולא יודעים לשים את האצבע. אבל משהו שם קרה, פתאום, בכיתה ז', לא מבינים. ולכן אני אומרת, די לריב עם הילדים על שיעורי בית, רע להם, קשה להם, לא נעים להם, לא מעניין נכון. אותם. נטלי, עד שהיא מגיעה לקצה השורה, היא לא זוכרת מה היא קראה בתחילת השורה,
נכון,
נטלי.
נכון, נכון, זה בדיוק ככה.
היא לא זוכרת, הדופמין לא מחובר לה שם במוח.
נכון. ואנחנו... אני רואה, זאת הסיבה שהיא לא רוצה לשבת, כי היא יודעת שקשה לה.
נכון.
מבינה, אם זה השיעור ספורט, אז הייתה עכשיו מצטיינת, אבל...
נכון.
כי בספורט היא טובה, אבל בזה היא
שאת,
לא.
אז או שאת משחררת, ואת אומרת למתוקה, את ואני לא הולכות לריב על זה. את ילדה סופר חכמה. לדעתי את תצליחי בבית ספר גם בלי שיעורי בית. ואת באה למורה, את הולכת למנהל וליועצת, ואת אומרת, אני לא הולכת להסתכסך עם הבת שלי על שיעורי בית. אני לא הולכת לקלקל את היחסים שלי עם הבת המדהימה הזאת שלי, בגלל שיעורי בית.
ואתם באמת רוצים... בית ספר אמור לתת לי מענה לדבר כזה?
אני לא יודעת שבית ספר יחליט. כי שיעורי הבית, אני לא יודעת מה היה את, אני לא יודעת מה, באיזה דור כאילו גדלת, מה היו הורייך. הוריי, אני גדלתי שלושה אחים ואני, בחיים לא שאלו אותי אם יש לי שיעורי בית.
אני הייתי נעזרת בהם כל הזמן, כי היה לי מאוד קשה.
בהורים.
כן, כן, היה לי מאוד קשה גם, היה לי מאוד קשה לשבת okay. ולהבין בכלל מה רוצים ממני.
אז תקשיבי,
ממני.
אז תראי איזה מילה אמרת, אני הייתי נעזרת בהם, במי? בהורים, נכון?
כן,
אז
כן.
אז בואי נייצר עם הילדה כזה קשר, שהיא תרצה לעזר בי. כרגע היא גם לא רוצה לעזר בי, כי אני כל הזמן גוערת בה.
היא לא, אני בגלל זה גם לקחתי להוראה מתקנת, שתהיה מישהי חיצונית. כי אני לא יכולה לשבת איתה, היא לא...
אני בעד, אני בעד מישהי חיצונית. היא מה? את יודעת מה? לי יש, אחד מהאחים שלי הוא מהנדס בנשמה. זאת אומרת, הוא איש של מספרים. ואני תמיד התקשיתי בחשבון, אחר כך זה היה אלגברה, אחר כך זה היה מתמטיקה, כל הדברים האלה. ולא הייתה לי ברירה, פניתי אליו לעזרה, ותמיד הוא היה נורא מעליב אותי, והוא היה גוער בי, והיה כל מיני דברים כאלה. ואז, פעם בכמה זמן, הייתה מגיעה בדודה שלי. גם היא הייתה באה אליו ללמוד חשבון, כדי שהוא יעזור לה. הוא בחיים לא גער בה. הוא בחיים לא הרים עליה הכל. אבל עליי, תמיד כעס. עכשיו, ככה זה. ככה זה. אז לכן אני אומרת, אם את כן רוצה לרתום את עצמך לדבר הזה, זה צריך להיות אחרת. זה לבוא אל הילדה ולהגיד, אני פה עבורך. בואי את ואני, ניקח דף A4, תחלקי אותו ל-5, ל-6, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וגם שישי, אם את רוצה, בלי שישי. תחליטו, את והיא ביחד, כל יום, באיזו שעה אתן יושבות חצי שעה ביחד.
שזה ואת... לא קשור לשיעורים, זה כאילו...
לא, לא, שזה... לא, לשיעורים. לשבת איתה.
לשבת.
כן, מאמי, אני פה. בגלל שזה חשוב, ובגלל שאני רוצה שהמורה לא תגער בך, ובגלל שאנחנו חושבים שזה חשוב, ובגלל שאני רוצה גם לעזור. נורא רוצה לעזור, אני חושבת שאני יכולה לעזור לך. כל יום, את ואני יושבות ביחד, בשקט, רק את ואני, אני בלי הטלפון שלי, אני בלי אחותך הקטנה, רק את ואני, ואני אעזור לך עם שיעורי הבית.
אז ומה אם היא אומרת לי, אני לא רוצה? כי זאת, שמי, זאת ילדה שבאמת מקבלת הכל, היא גם לדעת חוגים, ורשמתי אותה עכשיו לצופים, כל דבר שייתן לה עוד מסגרת, שלא יהיה לה את הזמן התבטלות הזאת בבית מול מסכים, אז היא בג'ודו, פעמיים בשבוע, ועכשיו ממש השבוע התחיל לצופים, עוד פעמיים בשבוע, ועוד יום בשבוע הוראה מתקנת, ואני מרגישה שאנחנו כאילו נותנים לה הכל,
כן,
ומקבלים אפס חזרה, וזה...
מקבלים אפס בחזרה בגלל שהיא לא מסוגלת לתת לכם. תחשבי רק רגע מה היא מרגישה. יש לנו ילדה בת 8.5 שאומרת לעצמה, אני טיפשה, אני עצלנית, אני לא מבינה כלום. כל הילדים אצלי בכיתה קוראים, אני לא זוכרת מה אני קוראת.
נכון.
המוח שלי לא שווה שום דבר, אני כנראה מטומטמת. אז מה שנשאר לי זה לפחות לעשות רושם שכולם יחשבו שאני
בדיוק, זה הרושם.
נו, תגידי לי, כמה היא יכולה לחיות עם ההרגשה שהיא מטומטמת? כמה היא יכולה? כל החיים אמרו לה, תשתדלי, את עצמאי, את יכולה, למה את לא יכולה, עוד תתאמצי עוד קצת, ונותנים לה בראש. אין לה, היא גומרת את המשפט, היא לא זוכרת מה היה בהתחלה. ולא בגלל שהיא, ולא בגלל שהיא טיפשה, הם סופר אינטליגנטים. בגלל שאין לה מספיק דופמין שמחבר לה שמה בין הנוירוטרנסמיטורים.
יש לנו גם חלוקה כזאת בבית, שבעלי אומר צריך איתה יותר יד קשה, זהו, היא לא עושה, אין חברות, אין חוגים, אין זה, אין זה, לא קונים לה, לא... ולי מאוד קשה עם ה... עם העונשים האלה, כי אני חושבת שהחוגים זה משהו שהוא בסופו של דבר גם בשבילנו.
אני לא יודעת, צריך להסביר לבעלך, כנראה שהוא לא לגמרי הבין, מה המשמעות של מה שנקרא הפרעת קשב. צריך להסביר לו מה המשמעות
של הדבר. לא, הוא מתכחש. הוא אומר שזה בגללי, שכאילו אני תמיד כאילו מגוננת ואומרת זה בגלל הפרעת קשב, כאילו אני תופסת את זה כתירוץ. שלמה היא לא מסוגלת, לא יודעת מה, להרים, להגיע הביתה וזורקת את הדברים על הרצפה ומתיישבת מול הטלוויזיה. אז אני מסבירה שקשה לה עם ארגון לצורך העניין.
כן.
והוא כאילו אומר שאני נתפסת על ההפרעות קשב וריכוז במקום קצת להיות איתה קשה יותר.
אז תקחי את בעלך ותגידי לו, תראה. בוא נגיד שאני מקבלת ב-100% את מה שאתה אומר לי. שאני נתפסת לזה ואני... רכה מדי עם הילדה. אוקיי, נגיד שאתה צודק. מה שאתה עכשיו אומר לי, זה בוא, נכלא אותה בבית, לא נשלח אותה לכל הדברים האלה, לא נוציא אותה לחברות, נכון? זה מה שאתה אומר. בוא נהיה...
מבחינתו כן, היא תשב כל היום בחדר, וככה היא תלמד בדרך הקשה, עד שהיא תלמד, כביכול.
אז תגידי לו, אני מבקשת ממך שאתה תעשה את זה.
אין לו בעיה, הוא בינינו, הוא הצדה, יש לו אפס תקלות איתה, הוא מבקש, זה מתבצע באותו רגע, אין פה בכלל ויכוחים, זה נובע מתוך, לא יודעת אם להגיד פחד, אבל הוא הדמות, בכל בית יש את האחד החזק יותר, ואחד יותר מחבק, אבל הרוב הזמן, אז אני איתם, הוא קבאי, הוא לא נמצא הרבה בבית, אז אני זאת שנמצאת בתוך כל התהליכים.
אז תבואי ותגידי לו, תקשיב, אני צריכה את עזרתך. אני כנראה באמת רכה מדי עם הילדה, משהו בדרך שלך, באסרטיביות שלך, בתוקפנות שלך, עובד מצוין על הילדה הזאת.
כן. כן.
בוא נחשוב איך אנחנו מייצרים מצב שאתה, אני לא מצליחה. הבעיה אצלי. תגידי לו, אני מקבלת. הבעיה אצלי. הבעיה אצלי וגם גירושים לא יעזרו, מכיוון שהיא תהיה חצי זמן אצלך וחצי זמן אצלי. בוא אנחנו נחשוב, יש לי בעיה, בוא נחשוב איך בחודש הקרוב אתה לוקח ומסדר את הילדה. בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה.
אבל את חושבת שהדרך שלו היא דרך נכונה להיות כל כך קשה? כי הרי
לא.
אני המקום שפורקים אצלו, שמרגישים 100% איך שהילדה...
כל ילד צריך גם וגם. כל ילד צריך גם מקום של לשים את הראש ולבכות ולהיות להרגיש מוכל, וכל ילד צריך גם את המקום שאומרים לו יאללה יאללה יאללה, אופ 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 אופ, לעניינים, לא 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 לא, עם הצגות, שבי ותעשי.
נכון.
תגידי לו, בוא נתחיל לעשות, בוא נקבע, עכשיו הקטע שלי זה שיעורי הבית. נכון, היא מזלזלת בי וכל מיני דברים. תראי, יכול להיות שאת צריכה ללכת ולקבל הדרכת הורים וללמוד איך להתחיל לשמור על כבודך בעיני הילדה. כי אם הילדה מזלזלת בך, אבל מכבדת אותו, חבל. אז היא מזלזלת בך. לא מגיע לך.
נכון, זה לא מרגיש לך. הכי לא פייר, כי לא, אני הצד שכל היום נותן וחושב.
אבל אז לא הגיע הזמן שנלמד מזה? שאם נותנים להם יותר מדי, זה לא טוב? ילד צריך גם וגם, את לא שומרת על כבודך. את לא מייצרת מצבים שבהם הילדה תלמד מה התוצאה של זה. ואז את רוצה שהיא תהיה נחמדה אלייך? למה שתהיה נחמדה אלייך אם היא יכולה לזלזל בך? ולעשות מה שהיא רוצה?
כן, אני נשברת תמיד. כואב לי על העניין של עונשים, או שעכשיו היא לא תקבל,
כן, כן, כן. אז מה שאת צריכה זה לקבל הדרכת הורים, ולדעת, איפה להתלמוד על שלך, איפה להתעקש. זה לא בבת אחת להפוך את כל הבית ולהיות בעלך. את לא תהי בעלך, את וגם בזוגיות שלכם אתם שני הפכים, לא סתם גם התאהבתם אחד בשני, אבל בגלל השונות הזאת שלכם. אבל את צריכה כן ללמוד איפה לעמוד על שלך, לטובת הילדה, לטובת זה שהילדה גם תכבד אותך.
נכון, אני פשוט מוצאת את עצמי חסרת עונים, שבואי נשב על שיעורים, לא עושה.
נכון.
אבל ירשמו לך שלא, זה בשבילך, זה לא עושה.
לא, לא מעניין אותה שירשמו לה, נכון?
זה, אבל, לא רוצה.
נכון,
כל זה לא
אבל
רוצה.
אז, היא, ברגע שהיא אומרת לא רוצה, יכול להיות, בסדר גמור, אבל אז היא לא תלך לחברה, והיא לא תלך לצופים, והיא לא תעשה ג'ודו, והיא לא תפתח אף מסך בבית, עד ששיעורי הבית שלה יהיו מוכנים. כי אנחנו קודם כל גומרים בבית שלנו עם החובות, ואז מתחילות הזכויות.
הבנתי. לא, אז כן, לא בגלל, כן להשתמש.
לא בגלל שאני רעה, בגלל שיש פה חובות. נגמור, בואי נגמור עם שיעורי הבית, את לא רוצה, בסדר גמור. לא בכוח, אני לא יכולה לגרום לך לעשות שיעורי בית אם את לא רוצה. אבל כל הדברים האחרים הם זכויות. ואת לא תני מהזכויות שלך עד שתגמרי, מהחובות שלך.
אז זה בסדר להשתמש ב...
תראי,
אם את לא אבל... תעשי, את לא תלכי, את לא ככה וככה.
תראי, זה בסדר גמור, אבל ברגע שאת אומרת את זה, וזה בא בצורה של עונש, שם הילדה תעשה לך שריר. זה לא עונש. זה החוקים של הבית. כל אחד מאיתנו בעולם הזה יש לו זכויות ויש לו חובות. אחת מהחובות הקטנות שלך זה לעשות שיעורים לבית ספר. וחוץ מזה יש לך מלא זכויות, חוגים, צופים, טלוויזיה, לא, 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 לא. אנחנו ניתן לך את כל הזכויות האלה כשתגמרי עם חובותייך. לכן הדרך של איך לעשות את זה היא פה ההבדל. לא בלקופף לה את היד ולעשות לה בכוח ולשבור את רוחה, אלא בככה העולם הזה מתנהל, ממי.
הבנתי.
את רוצה לעשות רק מה שאת רוצה, בסדר גמור, תעשה מה שאת רוצה. ואני קובעת פה את החוקים, ושיעורי הבית צריכים להיות, אז בסדר. אז היא תסתובב בבית, בלי חוגים, בלי זה, את לא תתני לה מסכים, כמובן שום דבר, גם לא תפתחי מסכים לאחותה, ברור לך.
כן,
אף מסך לא ייפתח בבית, לא. עד ששיעורי הבית יהיו. אבל זה שוב, ואני אסיים פה את השיחה, נטלי, שוב, ההבדל הוא שזה לא אמור לעשות כעונש, זה לא אם אז. זה סדר העניינים. ככה העולם הזה מתנהל. יש חוקיות, יש חוקים בדברים האלה.
הבנתי. הבנתי.
ולכן אני חושבת שאני, אני תמיד אומרת לכם, אני פריקת של הדרכת הורים, לכן אני חושבת שהדרכת הורים פה צריכה לעזור, תעזור מאוד. איך את עומדת על שלך, לא כי זה עונש, לא כי אם לא אז, אלא מלמדת את הילדה. איך דברים מתנהלים בעולם הזה?
הבנתי, בסדר, אני אתחיל עם זה היום.
בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב. בבקשה, בבקשה.
להתראות, ביי ביי.
אני מוציאה מזה לכם, המאזינים, רק דבר אחד, כמסקנה. זה לא אם אז, אלא יש סדר בעולם הזה. יש חוקיות. כששוכחים, נהיים רעבים. כשהחזאי אומר ירד גשם ואני ירדתי בלי מטריה, התרטבתי. נכון? לא, לא, מה, אם אתה, אף פעם הם לא צודקים. הנה, פעם אחת הוא צדק, התרטבתי, הלך אפן. זאת אומרת, זה מה שצריך ללמד ילדים. זה לא אימא, זה לא עונש. זה את הסדר של העולם, את הסדר של החוקיות. ואת זה בדרך כלל לומדים בתוך הדרכת ההורים, ואת זה גם עושים לא בצורה של מלחמה. זה בדיוק העניין. אלא בצורה של חוקיות. יש לי עוד מאזין על הקו? וואו, הנה, שלום.
שלום.
וברכה. היי.
חברות, נעים מאוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רציתי באמת להתייעץ איתך. יש לי שני ילדים חמודים, אני בהיריון שלישי לקראת לידה. הגדולה היא בת 4.5. לא בת 4.5, סליחה, היא בת 4.5, הקטן בן 2.5.
אוקיי.
הבעיה, אני לא קוראת לזה בעיה, זה בעיקר עם הגדולה. יש לנו בעיה איתה קצת בהתנהגות, יש לה קצת היפראקטיביות.
אוקיי.
אבל הכי קריטי לנו זה עניין של הגמילה. היא מרוב שהיא עסוקה במשחק, או שהיא לא רוצה שיקחו לה את המשחק שהיא משחקת איתו, או שהיא עסוקה בלראות טלוויזיה קצת, אני מודה, אנחנו שמים לה, היא פשוט מפספסת. היא מפספסת ועושה פיפי על עצמה. פשוט אם היא יושבת נגיד בספה, היא מתיישבת ברצפה והיא עושה. גם שני כמה פעמים נגיד לה, בואי נכנס לשירותים.
רגע, רגע, היא ירדה מהספה.
היא ירדה מהספה, היא יודעת שהיא הולכת לעשות, מתיישבת ברצפה, ואנחנו כבר מזהים שהיא הולכת לעשות ברצפה. היא עושה רק פיפי.
קקי, היא הולכת לשירותים?
היא הולכת לשירותים. אין לה פחד של השירותים, כי פתאום היא כן הולכת, גם אם אנחנו נמצאים ברחוב, בקניון,
תקשיבי, תקשיבי. תקשיבי טוב, יקירה. זה מאבק כוח, זה לא שום דבר אחר. זאת ילדה שמרגישה שהיא צריכה, זאת ילדה שמשנה את התנוחה שלה, היא יודעת שאוי ובוי לה היא מתרטיב את הספה, זאת ילדה שעוברת לשבת על הרצפה, ואז היא עושה.
נכון.
זה מאבק כוח, כי במקום זה היא יכולה להגיד, אמא, תעצרי לי רגע, אני רצה לעשות פיפי. לא, היא יושבת על הרצפה.
נכון.
תראי, ואת רואה שזה, ברגע שאת רואה שזה קורה, נכון? זה מה שזה קורה. כשהיא הולכת לגן, דרך אגב, בגן היא רצה לשירותים.
זה גם, אבל לפעמים גם יש לה פספוסים. לא תמיד. האמת שהיא חזרה כבר כמה זמנים בגן, אולי פעמיים היא חזרה רטובה מהגן. וזה בסוף היום.
תקשיבי, אני אגיד לך מה אני מציעה. יש לנו פה ילדה שמרגישה שיש לה, אין לה שום בעיה עם הדבר הזה. היא יודעת מתי היא צריכה, כשיש לה קקי היא רצה לשירותים, כשיש לה פיפי היא יורדת מהספה והיא עושה את זה על הרצפה. אומרת, אין לנו פה שום בעיה של התחושה הפנימית של הילדה, של היכולת שלה להתאפק, הנה היא מתאפקת והיא יורדת מהספה לרצפה. זאת אומרת, אין כלום. יש פה דבר אחד בלבד, וזה היא עושה לכם דווקא. היא לא מבקשת. פשוט מאוד, נכון. היא לא רצה לשירותים. היא זוכה בהמון יחס, ואוי, אז למה לא אמרת, והנה את רוצה, וכמה פעמים דיברנו, המון עיסוק סביב העניין הזה. עכשיו, גם יש לה אח קטן, גם את הולכת תכף ללדת, גם היה חופש הגדול. בקיצור, החיים שלה בטלטלה אחת רצינית מאוד. אני מציעה לעשות משהו אחד, והוא גם בגן.
אוקיי.
זה לבוא אל הילדה הזאת ולהגיד לה, מאמי, תקשיבי. לפעמים כשיש לך פיפי את עושה אותו על הרצפה ואת לא הולכת לשירותים ואנחנו כל הזמן תמיד מאירים לך ומזכירים לך ומשוחחים על זה, נכון? אתם מאירים לה ומזכירים לה ומשוחחים על זה וכל הדברים האלה,
נכון, יפה. נכון.
כל הדברים האלה הם בשפה שלי הם רווח, ורווח של ילדים זה לא משהו חיובי, זה משהו קיומי, פסיכולוגי. מדברים איתה, שמים לב אליה, מחליפים לה, פונים אליה, כל הדברים האלה. זה סיבה להמשיך להתנהג כמו שהיא מתנהגת. לכן, אתם צריכים לבוא אל הקטנה הזאת ולהגיד לה, תקשיבי טוב. אבא ואני פתאום הבנו שרק את קובעת איפה את רוצה לעשות פיפי. את רוצה על הרצפה, זה יהיה על הרצפה, את רוצה במכנסיים, זה יהיה במכנסיים, את רוצה בשירותים, זה יהיה בשירותים. ואבא ואני וגם הגננת וכולם כל מה מדברים איתך על זה. ואנחנו בכלל צריכים לדבר איתך על זה. כי את סופר חכמה, את סופר מהממת, את הילדה הבחורה והמדהימה, אל תגידי הגדולה שלי, המדהימה והחכמה והנהדרת שלנו. ומהיום, ומהיום, אנחנו לא נדבר איתך על זה בכלל. אם אנחנו כן נראה שהבגדים שלך רטובים, ישר נחליף, זה הכל, כדי שלא תהיה בגד רטוב, זה פשוט לא נעים. ומהיום, לא מדברים על זה יותר. ומאותו רגע, אתם רואים שהיא יורדת למטה, ברגע שהיא ירדה למטה, תגידו לה, מיכל, ירוץ אל השירותים, תעמדי מול הטלוויזיה, תסגרי את הטלוויזיה, תגידי לה, רוץ אל השירותים, מאמי. כשתחזרי, אני אפתח לך את הטלוויזיה. או, אם פספסתם וכבר ישבה על הרצפה והשתינה, עוצרים את הטלוויזיה, אומרים לה, מיכל, לך עם מאמי, תביא בגדים אחרים, אנחנו נחליף את הבגדים, ואז אני אפתח לך את הטלוויזיה. זהו, לא מדברים על זה יותר. לא שיחות, לא הפקות, לא עוד פעם, לא למה לא אמרת לי. לא מדברים על זה יותר.
אוקיי.
זהו, 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 אין משהו אחר להגיד לך. זאת ילדה שיודעת להתאפק, זאת ילדה שיודעת מה מצופה ממנה, זאת ילדה שהבינה שיש לה המון רווח משני והמון תשומת לב, בעקבות זה שהיא פשוט לא הולכת לשירותים. זה הכל. היא עושה איף שבא לה. ואז היא זוכה לדיבור, להרצאה, לשיחה, לדאגה, להפצרה, נו, תגידי לי, אז למה שהיא תלך לשירותים? היא מקבלת כל כך הרבה תשומת לב בעקבות הדבר הזה. פשוט להפסיק לדבר על זה.
להפסיק לדבר על זה, הבנתי.
טוטלית, גם בגן.
אני אגיד כן, אני אגיד גם לזה, לגננת, אני אדבר איתה גם.
כן, וזהו זה, אני רוצה שתתקשרי עוד שבועיים ותגידי אם זה עבד, כי זה אמור לעבוד ברגע. תוך עוד שבוע אתם גמרתם עם הדבר הזה.
כן, יאללה,
אני אתקשר
עוד שבועיים.
יאללה, בהצלחה.
תודה, תודה.
תודה גם לך, כל טוב, יום טוב, שבת שלום. ופה אתם שומעים לפי המוזיקה שתמה תוכניתנו. תודה רבה למיכל קדוש, ערכה והפיקה, ליובל גלבוע, דוד זבולוני ומאור רטה. תודה רבה לכם, כל טוב. אתם ואני ניפגש כאן ביום שישי הבא. ביי.
עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, עורכת ומפיקה את התוכנית מיכל קדוש, מי שאחראים על השידור זה יובל גלבוע, דוד זבולוני ומאור רטה. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103, ואתם יודעות ויודעים שאנחנו אוהבים שאתם שולחים הודעות טקסט קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, זהו, לא נכביר במילים, נתחיל כבר ישר בשיחות הטלפון שמחכות לנו ונראה אם נוכל לעזור גם היום. והנה השיחה הראשונה, שלום.
שלום, בוקר טוב מיכל, שנה טובה שתהיה לנו.
בוקר טוב, שנה טובה.
שתהיה לנו עוד שנה של נחת מהילדים שלנו.
אמן.
ומכל מערכת יחסים בכלל, באופן
אמן,
כללי.
לגמרי.
השאלה שלי בעניין הבן שלי, הוא בן 12 וחצי, הוא בכיתה זין, הוא עכשיו עלה לחטיבה והוא נמצא בכיתת מנהיגות. הוא ילד מכונן, שבאופן כללי הוא חברותי, אבל לא מאוד. מספיק לו חבר, שניים, שלושה, מתוך עולמות הידע שלו, ומבחינתו זה good enough, הוא גם בחוגים, הוא בחוגים אחר הצהריים, והחברה הזאת באופן כללי מספיקה לו. Mm-hmm. עכשיו, בכיתה הזאת, הכיתת מנהיגות, העניין של המנהיגות בא לידי ביטוי בפיתוח עולמות ידע אינטלקטואלים באופן כללי, וזה לא בהכרח עכשיו להיות איזשהו מנהיג חברתי. זה מוזן באופן כזה או אחר אחד מהשני, אבל אתה לא בהכרח חייב להיות מוקד חברתי. עכשיו, מה שקורה בתוך הסיטואציה הזאת, שהוא באופן כללי גם לא כל כך אוהב מסיבות, ובכיתה והוויית הבנות מצווה, ובגלל הקורונה, גם בכיתה ה', כל הדברים האלה מאוד מאוד, הם קצת התמסמסו, והם לא היו. ועכשיו כשהוא עולה לכיתה זין, וכן עוד הפעם יש בנות מצווה, ויש תבר מצווה, וזה למעשה מסגרת חדשה, הכיתה חדשה, ילדים חדשים, והוא באופן כללי גם חווה קצת קשיים חברתיים, והוא מקבל על זה עזרה, מתוך היותו מכונן וקצת שונה. אבל הוא תמיד הסתדר, ואגב הוא מהילדים שהקורונה דווקא עשתה להם טוב. ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזושהי סיטואציה שכבר בפתיחת השנה יש בת מצווה מאוד מאוד גדולה ומפוצצת עם זמרת במועדון וכל ההוהה שיש שם סביב חגיגות הבת מצווה. ומבחינת הבן שלי זה סוג של פיגוע חברתי ללכת למקום כזה, פשוט פיגוע. עכשיו, יש כאן איזו שאלה שגם המחנכת מאוד רוצה שהוא יבוא כדי שהוא יתחבר, וגם אני לא יודעת מה לעשות בדיוק בתוך הסיטואציה הזאת, זה פשוט לשים מכשול בפני עיוור קצת, והוא גם לא רוצה. ואני טועה איך להתנהל מתוך הסיטואציה הזאת, אחד, מול המורה, שתיים, מול האימא, כי בכל זאת אני לא רוצה שייצרו לילד שלי איזשהו אנטיגוניזם וילד שלא אוהב מסיבות, שלוש, גם מול הילד, אני לא יכולה להכריח אותו לכזה דבר, ואני אשמח להצטח בעניין.
תראי, זה באמת מורכב, וההחלטה פה היא, עבור כל אחד מהדברים האלה, מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים. זאת אומרת, אם אני אומרת, הבן שלי לא אוהב דברים כאלה, הבן שלי חנון, שלא מסוגל לשאת רעש, וכמו שאמרת, זה פיגוע חברתי מבחינתנו. אני לא כופה עליו שום דבר, בוודאי לא הריום חברתיים, לא בא לו, לא מתאים לו, לא בא. אז אני אתנצל בפני האימא, ואני אסביר את זה גם למורה, ובהחלט המחיר עשוי להיות, או עלול להיות כזה, שיהיה לו שם של אנטי חברתי, שלא אוהב אירועים, ושל לא נחמד. זאת אומרת, אני הולכת עם הבן שלי, מרוויחה את זה שאני לא מכריחה אותו, לא כופה עליו, לא משהו כזה, אבל מבינה מה עלול להיות המחיר של הדבר הזה. או שאני אומרת משהו אחר, אני אומרת, ילד, אתה בן 12 וחצי, אתה הולך להתחיל לשלם פה מחירים חברתיים שאתה עדיין לא מבין אותם, אבל אני כן מבינה אותם. ולכן אני כן כופה עליך ללכת. אתה לא יכול להרשות לעצמך להתנתק חברתית מכל מיני דברים שקורים, הם חלק מהחיים של בני אדם בעולם הזה. אתה ילד מכונן, אתה בכיתה של מנהיגות, אתה רוצה את הדברים האלה, יש לזה מחירים. אתה רוצה להרוויח מנהיגות, אינטלקטואליות, התפתחות, לימודים אקדמיים. המעשר של זה, או האתנן של זה, זה אירועים חברתיים שאתה פחות אוהב. אז סליחה, את מבינה? זאת אומרת, איך שלא יהיה, כל החלטה יש בה רווח ומחיר.
העניין הוא שלי יש, אני מבינה את זה, אבל יש לי איזושהי בעיה עם התפיסה גם של העניין, משהו שהוא קצת יותר עמוק. זאת אומרת, שאני אתן עוד דוגמה, בכיתה המחנכת הושיבה אותו ליד הילד הכי מקובל, הכי נערת. עכשיו אני אומרת, בסיטואציות כאלה, לא היה כדאי להושיב לידו ילד עם ווליום קצת יותר נמור, ואז הסיכוי לחברות היה יותר טוב. זאת אומרת שאם אתה לא רוצה ללכת לאירוע גדול, אולי זה היה משהו באולין, זה היה משהו קצת יותר, אז לא, תראי, לא במרכאות לא הייתה לי בעיה אבל, עם זה, אבל, 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 אבל וחד, בום.
אבל אני שואלת, לא. אבל אני שואלת אותך, עד מתי ועד איזה גיל אנחנו נרפד את הילד הזה?
אז אני שואלת אותך.
אני חושבת, זה בדיוק העניין. עד כמה, יש לנו ילד שאירועים כאלה מבחינתו זה בום מיסטרי, מצד שני הוא חי בעולם הזה, וגם אם הוא יהיה, והוא יעשה איזשהו אקזיט היסטרי, והוא יעבוד באיזושהי חברת הייטק, גם בחברת הייטק יעשו אירועי בום, האם זה שאני הולכת איתו ומגוננת עליו, בעצם אני לא מאפשרת לו לפתח כישורים שנדרשים כדי לשרוד בעולם הזה, כישורים חברתיים. האם לא היה עדיף שהוא ילך לכאלה אירועים, כשיש לו בכיס של המכנסיים זוג התמי אוזניים, ואז כשהרעש בלתי נסבל מבחינתו, כשאף אחד לא שם לב, שיכניס התמים לאוזניים?
הבנתי.
זאת, כי כל הזמן נשאלת השאלה, בדיוק, זה בדיוק העניין, עד כמה אני מגוננת על הבן שלי, מפני, בוא נקרא לזה, אירועים חברתיים.
והאם האפשרות, אני גם חשבתי על אפשרות של לדבר איתו שילך, ונניח זה מתחיל בשבע, אני אבוא לקחת אותך, אם, תדע שאני יכולה לחזור אליך ב8:30, תגיד לי מתי אתה רוצה לבוא, כי הרי בדרך כלל אירועים מאוד מאוד ארוכים, לנסות למצוא איזשהו משהו של אמצע. קצת כמו שאנחנו לפעמים, אוקיי, אם יש אירוע שפחות, אז אנחנו הולכים, קצת אומרים שלום, אומרים מזל טוב, שעה וחוזרים, או שזה אמור להיות על כל הקופה.
תראה, אם אני הולכת להרגיל את הילד למשהו שהוא לא רגיל אליו, ושהוא ממש יושב והולך לסבול שם, זה לא חייב להיות כל הקופה. אבל אני הייתי רוצה קצת יותר לבדוק לעומק את ה... את מדברת ואני פשוט רואה ילדים כאלה מול העיניים. ואני רואה אותם ואני רואה את ההורים שלהם. אני הייתי רוצה לבדוק יותר לעומק כמה הנחות את עושה לילד הזה. והאם הוא באמת לא נדרש על ידי החיים, על ידי המציאות והחיים, לדעת לשרוד במצבים מסוימים.
אוקיי. דווקא אני לא מאוד עושה הנחות, פשוט אני אומרת שיש מצבים שאולי אפשר לנסות לשוף לאמצע, אבל פה זה כבר משפיע על מעגל חדש, אני לא רוצה שיגרר באיזשהו עניין תדמיתי, דווקא לנסות לבנות את זה מחדש.
יש לו בכיתה הזאת, שרק התחילו, יש בכיתה ילד או ילדה שהוא מכיר והוא מתיידד איתם ונוח
כן,
לו איתם?
כן, הוא אמר לי, אני שאלתי אותו אתמול, זה אמור להיות בסוף השבוע הזה, והוא אמר לי, אמא, אם איקס אלך, אז אולי אני גם אלך. אז אמרתי לעצמי בלב, וואו, איזה יופי, לא ציפיתי לתשובה כזאת.
אוקיי.
כאילו יופי, אז תשאל אותו.
אוקיי. תראי, טוב. כי מה קורה כאן? יש לנו פה נער שמבין מצוין, שבעצם יש, בוא נקרא לזה, אילוצים חברתיים מסוימים, והוא לא רוצה להחריג את עצמו. הוא לא רוצה להיות פריק לגמרי. והוא אחר, הוא מבין שהוא אחר, ושהוא שונה, הוא יודע את זה, מה הם טמבלים. סופר חכמים הרי הילדים האלה. וא' זה מצוין, שיש איזשהו מישהו שהוא יודע שהוא יכול ככה איכשהו להתאמך בו. אני הייתי אומרת לו, יופי, לך. תברר איתו ותלך. ולא okay. הייתי אומרת לו, אם יהיה לך קשה, תקרא לי. הוא יודע טוב מאוד שאם הוא לא רוצה, הוא ירים טלפון, הוא יגיד, אמא בואי תקרא, אני לא מחזיק מעמד. את לא צריכה להציע לו okay. את זה, הוא בן 12.5. הוא יודע לבד להציל את עצמו ממצבים מסוימים. נכון?
נכון, לגמרי.
כן.
בסדר.
כן, אני הייתי אומרת לו, לך, לך. אני שמחה שאתה הולך. אני שמחה שאתה הולך, כי אתה מבין שהחיים מייצרים את המצבים האלה. זה בדיוק העניין, החיים מייצרים את המצבים האלה. ויכול להיות שהמורה באמת עשתה טעות שהיא שמה אותו ליד הילד ההוא.
כאילו שכבר אין תפיסה שגם אנחנו כאנשים, לפעמים אנחנו רוצים להיות בחברה, יש... אני טיפוס מאוד חברותי, בעלי פחות, אוהב לשבת עם ספר וחבר או שני... הוא לא צריך את אותם מספר חברים, ואותם
עם רוח,
ויש ילדים כאלה, וזה כאילו לא נתפס, זה אנשים, זה לא רק ילדים, נו, זה דפוסי אופי, וזה כאילו לא מתקבל בתוך המערכת.
כן.
ו... אוקיי, בסדר.
בסדר, אני חושבת שהדרך שבה את רואה את הדברים, זה בהחלט משהו שיכול... שצריך שיהיה לו ביטוי לדעתי גם למורה וליועצת בחטיבה. הם כן באמת צריכים להבין ורגע לחשוב, האם לדעתך זה באמת הדבר הכי נכון? ילד שעובד מבין 1 ל-12, עובד בין 1 ל-5, עצם אותו על ילד שהאנרגיות שלו 10. השאלה אם זה הדבר הנכון.
כן, אני עוד בשלב הזה נמנעת מלמתוח עליה ביקורת, אני עושה את הבדיקות עם עצמי רגע, מה קורה, נותנת הזמן עד החגים.
אני בעד לעודד אותו, ללכת, לצאת, לעשות את זה, בלי להגיד לו אם תרצה תקרא לי, הוא יודע את זה לבד, תגיד לו לך תהנה. אני מקווה שאתה תשרוד את כל הערב, תנסה להוציא מזה נקודות אור.
בסדר גמור.
בהצלחה.
בסדר. תודה, שנה טובה.
בבקשה, כל טוב, שנה טובה. אני רוצה רגע לקרוא לכם מכתב שהגיע אליי. נכדי בן השמונה מתגורר בקיבוץ, בו מרבית הבתים, במרבית הבתים, הילדים מחוברים שעות רבות לכל אמצעי המדיה. ביתי מגבילה אותו לשעה וחצי ביום, צפייה בסרט שבחרו יחד, והיא מתנגדת לסלולרי בשבילו. אוקיי, הוא בן 8, הוא כנראה עלה לג' השנה. כשאני מגיעה לביתי, אני רואה שהוא מתקשה לעמוד בהבטחות זמן צפייה. הוא עושה מניפולציות ועובר למשחקים. גונב משחקים בסלולרי שלי, כשהטלפון שלי לא צמוד אליי. למרות ההבטחות, לחיצת היד, התראות, שהזמן עומד להסתיים, הוא מתקשה לעמוד בהבטחות, כועס, מתנגד באסרטיביות, כך שכל ביקור מסתיים בכעסים ובעצבים. אני אגיד לך מה הבעיה פה. הבעיה היא שמצפים מהילד הזה, בן השמונה, לעמוד ב... נקרא לזה... ברכה לי המילה... לעמוד במשיכה של מה שיש בתוך הטלפון. צריכים להבין, המסכים, גם התוכן וגם הזמן, צריכים להיות בשליטה של ההורים. נקודה. אם האמא של הילד הזה החליטה שהוא יראה שעה וחצי ביום, את צריכה לעזור לה ולא שעה וחצי ביום. ברור שהוא גונב משחקים והוא גונב סרטונים והוא גונב. חבר'ה, בחייכם, רבק, כשאני עושה בינג'ים בשבתות, אני לא יכולה להתאפק ורואה פרק, אחרי פרק, אחרי פרק, אחרי פרק. הרי מה קורה כשנטפליקס נגמר שם פרק? נכון? אז כתוב, הפרק הבא מתחיל בעוד 5, 4, 3, 2. נראה לכם שאני כמה? האם אני לא יכולה, אז איך הילד יכול לקום? הציפייה שלכם, שתגידו לילד, מאמי עברה שעה וחצי, תן לאמא את הטלפון, הוא ייתן לכם את הטלפון, זה ציפייה לא ריאלית. אם אתם רוצים שהילד הזה יראה רק שעה וחצי, אחרי שעה וחצי, קחו, תפסיקו עם לחצות יד, תפסיקו עם הבטחות, תפסיקו לגרום לילדים להבטיח הבטחות, די כבר. כי הילד באותו רגע שהוא מבטיח והוא נשבע, הוא מתכוון לזה. אבל ברגע האמת, אף ילד לא יכול לעמוד בהבטחה שלו. אז תפסיקו עם הדברים האלה. לא צריכים לגרום לילדים להבטיח, ולא צריכים לגרום לילדים ללחוס את היד, ולא צריכים לגרום לילדים לחתום חתימות, ולא צריכים לגרום לילדים לעשות הסכמים. אתם אלה המגבילים. ולכן, כשאת מגיעה לשם, דעי לך, שהבן, שהנכד שלך מאוד מאוד ירצה להתעסק בטלפון שלך. ולכן, או שתגיעי לשם ותשאירי את הטלפון שלך באוטו, סגור, ותגידי, אוי, וואי, אני מתנצלת, שכחתי לקח, לא באתי עם הטלפון, והוא יהיה בלי, ומראש את לא תיכנסי לכל הסמטוחה ולבעיות האלה. או שתגידי לו, מתוקי, אני יודעת שאמא מרצה רק שעה וחצי, אז אני מסתכלת עכשיו, אני שמה את השעון של אמא בצל התנור, עוד שעה וחצי זה יצלצל, ואז אני אקח ממך את הטלפון שלי. ואחרי שעה וחצי, תצטרכי ללכת ולהגיד לו, תן מתוק שלי, כי אם אתה לא יכול, אני יודעת שזה קשה. אם אתה מתקשה, אז אני אקח. כשאת יודעת שאת תצטרכי לקחת, כי הוא לא יהיה מסוגל לתת לך. תפסיקו לצפות מהילדים שיהיו מסוגלים להפסיק להסתכל בטלפון ובמסכים. צוקרברג וכל האחרים משקיעים מיליארדי דולרים כדי שהילדים לא יצליחו להתאפק ולא יצליחו לתת לכם את הטלפון. אז למה יש לכם ציפייה שהם יצליחו? אנחנו לא מצליחים להשתחרר מהטלפון. לכן, בטח שהוא כועס והוא מתנגד באסרטיביות. ואת אומרת שכל ביקור מסתיים בכעסים ועצבים. אז תבואי לבקר בלי הטלפון. לא באמת. אני רוצה רגע להגיד לכם משהו, ופה אני אסיים את הדבר הזה. גבול זה לא משהו שהילד צריך לעמוד בו. גבול זה משהו שאתם עושים והוא מגביל את הילד. גבול אומר, מאמי, עוד שעה אני אקח את הטלפון. ואז אחרי שעה אתם לוקחים את הטלפון, אתם מגבילים את הילד. גבול זה מה אני עושה שמגביל את הילדים. עכשיו, אם את יודעת שזה מסתיים בכעסים ועצבים, בואי נייצר את זה משהו אחר. אוקיי? תבואי בלי הטלפון. תגידי שהוא יתקלקל, שהיית תשקרי, שהיית צריכה למסור אותו לתיקון, הלך לך שומר מסך. אל תיכנסי לזה מראש כשאת באה לבקר. או שתתני ותביני שזה מה שהילד נורא נורא רוצה, אז יאללה, כשאת כבר באה לבקר, הילד יגלוש שעתיים. או שתשימי שם את הגבול המאוד ברור. אני לוקחת, לא, זה יותר מדי. אתה כל הזמן, אתה לא מדבר איתי, אתה לא משחק איתי. כשאני רוצה שהנכדים שלי ידברו איתי וישחקו איתי, אני אומרת, חבר'ה, די עם הטלפונים, בואו נלך לחדר, נבחר איזה משחק. זה, אחרת זה לא יקרה. המסכים מושכים אותם. לכן, זה תלוי בכם. אתם אלו ששמות את הגבול, אתם אלו שם את הגבול, זה לוקחת ממך את הטלפון, או לא נותנת לך מראש את הטלפון שלי. זאת ההחלטה שלכם. הציפייה מכם שהילדים באהבה רבה ייתנו לכם את הטלפונים, וזה וזה ציפייה לא ריאלית, לא הוגנת גם. רוב המבוגרים לא יכולים, אז ילדים על אחת כמה וכמה. כן, זהו. זה, אז, אני הצלחתי לגעת פה טיפה בנושא של מסכים. ובאמת, שתהיה לכם ציפייה ריאלית מהילדים. הם מתקשים להתנתק. ברור. אתם תצטרכו לעשות את זה. אני זוכרת לפני שנים איזה אבא אחד אמר לי, אני אומר לבן שלי, תן לאבא את הטלפון, והוא לא נותן. אמרתי לו, מה אתה שואל אותי? אז אבא אומר, מה לעשות? תיקח את הטלפון ממנו. לא בכעס. אין לנו מלחמה עם הילדים. קשה להם, קשה להם גם ככה. אני חוזרת ואומרת, קשה לנו המבוגרים, אז מה אתם רוצים מהילדים? אבל אתם רוצים שהם לא יהיו יותר במסכים? אז תיקחו ותדעו שהתגובה תהיה בכי, כעס, הרבה פעמים גם תוקפנות. כן? תדעו להכיל את זה. ותתנו לגיטימציה לרגשות של הילדים. תגידו, אתה כועס, אני יודעת. רצית להסתכל עוד קצת בסרטים, אבל לא, זה כבר יותר מדי. אני קובעת עד כמה שעות זה יהיה, ודי, להיום זה מספיק. אז אני נותנת לו לגיטימציה לרגשות, ואני אומרת לו, אתה כועס, אני יודעת, אתה רצית, אבל אתם עושים את שלכם. אתם לא מבטרים, ואתם לוקחים, כי אתם אלו שקובעים. אתם אלו ששמים את הגבול. אתם יוצרים מצב שמגביל את הילדים. ואל תצפו שהילדים יעשו את זה בשמחה ובדיצה ובכיף גדול. לא, הם לא רוצים. אז הם יכעסו, וכמו שכתבה פה הסבתא, הוא מתנגד באגרסיביות, וכל ביקור מסתיים בכעסים ועצבים. כן. תדעו לכם שההגבלה יושבת אצלנו המבוגרים. אין לה קשר לילדים בכלל. אני מגבילה. אני לוקחת. אני לא נותנת. אני לא מרשה שניים. לכן אם תיקח את השני, אני אקח אותו ממך. ותיקחו. ובטח, תתמודדו עם אי-שביעות הרצון של הילדים. ברור. על מסכים זה בוודאי. ותפסיקו לצפות מהילדים שהם יגידו בסדר, טוב, קחי, אני מסכים. לא, הם לא. זהו, זה אפרופו מה שיש לי להגיד לכם על מסכים. ועכשיו אני אצא לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, ותשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, הודעות טקסט קצרות. מיכל כאן, והיא תראה את ההודעות שלכם, ומה שלא יהיה היום, נחזור אליכם בשבוע הבא, תשארו איתנו, תכף אני חוזרת. חזרנו, ובואו, יש כבר מישהו שמחכה לי. שלום.
שלום, מיכל.
היי, שלום.
מאוד מאוד שמחה לדבר איתך. קודם כל רוצה להגיד לך תודה בשם כל הסבתות שמתקשרות אליי.
תודה רבה, תודה.
שאני הייתי עם הצעירה, לא הייתה לי מיכל דליות, לשאול שאלות. אז היום שאני שומעת אותך מדברת עם האות צעירות, אני חושבת האם נהגתי נכון בסוגיות דומות כאלה. ומסתבר שקט.
טוב, לענייננו.
יש לי 9 נכבים מתוקים, יפים, חבודים, חכמים וכל מה שאת רוצה, מגיל שנה עד גיל 23.
וואי, מהמם.
בתוכם ישנם שני ילדים, שני נכבים שלי מתוקים, בנים, שכל פעם שיש לנו מפגשים חברתיים, שישי, חגים, מפגשים משפחתיים וכולם נמצאים, אז גם כשהם באים, כל אחד בא, נותן חיבוק, נשיקה וזה, וגם כשהם יוצאים, כל משפחה שהיא מחליטה לצאת, מסיימת את הביקור, אז הם באים, מחבקים, נותנים נשיקה לי ולסמה וזה. שני הנכבים האלה, אחד בכיתה ח' ואחד בי"ב, בני דודים, הם לא אחים, כן, הם לא נוח להם עם העניין הזה, לא, זה לא דבר חדש, זה מי שהם היו קטנים, אז לא רציתי אז לפגוע בהם. ואז כאילו מה הם עושים, הם מפנים לי את העורף שלהם, הם ככה מחבקים, אבל הם לא נותנים נשיקה, ואז בינתיים הם גדלו, צמחו, או שאני נותנת להם נשיקה בכתף, או שבכלל בעורף, ובכלל כאילו כל הדבר הזה, המצב הזה הוא לא נוח לי, ואני לא רוצה לפגוע בהם, ואני לא יודעת איך, וכל פעם זה כאילו מחדש אני חושבת על הדבר הזה, מסתבר שגם כלפי סבא, אמרתי לו שאני הולך לדבר היום איתך על זה, אז הוא אמר גם לי הם עושים ככה, אבל לא, זה לא מפריע, אבל לי זה כן.
מה שיש לנו פה זה שני בנים, כן? שני גברים צעירים, שמאז שהם היו ילדים, הם בעצם לא אוהבים את החיבוק והנשיקה, נכון?
נכון, זה אני מבינה, כן.
אוקיי. ובעצם, מה קורה היום? את אומרת, היום, כשהם הולכים ואומרים להם, ביי, שלום,
אותו דבר, הם באים, מחבקים אותי חזק חזק, ומפנים אליי כאילו את הגב, את האוזן שלהם. עכשיו, את מבינה, לא לגעת בפנים, הם לא נושקים לי בפנים, ואני, זה בסדר, אבל כאילו מה, אני נותן להם בעורף, על הכתף, הם גבוהים כבר.
תקשיבי, תקשיבי. אני חושבת שברגע שלא נוח לך, את צריכה להיות מחוברת לעצמך. באמת ובתמים. ואת צריכה לבוא עם, לכל אחד מהגברים הצעירים האלה, אחד כבר בן 12, אחד כבר בן 17-18, לבוא ולהגיד, תקשיבו, כשאנחנו נפרדים בדרך כלל, אתם כבר גבוהים וגדולים, יוצר לי שאני כאילו מנשקת את האוזן לכם בזה, אני מרגישה עם זה מוזר. אני מרגישה עם זה מוזר, בואו נחליט רגע על איזשהו משהו שהוא מקובל על שנינו.
אוקיי, זה, זאת
המצדה. באמת, תגידי, בואי נחליט על משהו שמקובל על שנינו, זה יכול להיות חיבוק, בלי נשיקה, בלי כלום, מוזר לי לנשק לכם את האוזן, אני לא אוהבת את זה, לא נוח לי.
כן.
אני מאוד רוצה שתהיי מחוברת לעצמך, מאוד. זה דבר שמאוד מלמד את הילדים אחר כך להיות מחוברים לעצמם.
כן.
המקום הזה של הגוף שלי בקרבה עם גוף אחר, מה נוח לי ומה לא נוח לי, אל תעשי דברים שלא נוחים לך. עכשיו, זה שזה לא מפריע לסבא, לא מפריע לסבא, מה אכפת לו? הוא יעשה כן. את שלו, את תעשי את שלך.
כן.
ואני חושבת שאם שני הבחורים האלה, תגידי להם, יאללה, חבר'ה, לא חייבים להתחבק, לחיצת יד כיפית יכולה להיות מהממת גם כן.
אחלה רעיון.
ממש.
ועם כל אחד בנפרד לדבר, נכון?
בטח, בטח, אין איזה קשר, הם לא שני אחים או משהו כזה, כן, כן, כן.
נכון.
כל אחד בנפרד, גם לפעמים באירועים אחרים, כן, זה לא, זה בינך לבין הבן, זה בינך לבין אותו נכד, ופעם הבאה שכולם באים, תקחי, שימי יד על הכתף, תגידו, בוא רגע, בוא רגע, יש לי משהו נורא חשוב להגיד לך, כנסי לחדר שינה, סגירי את הדלת ותשעני על הדלת גם, שאף אחד לא ייכנס. תגידי, תקשיב, יש בינינו את הדבר הזה של החיבוק וזה וזה, אני מרגישה את זה נורא מוזר, לא אוהבת את זה, לא נוח לי עם זה. אני בעד להחליף את זה ללחיצת יד, מה אתה אומר? בסדר לך לחיצת יד?
רעיון טוב.
בהצלחה?
רעיון מאוד טוב.
בהצלחה, אבל אני באמת, מה שעומד מאחורי זה, זה המקום, הם מחוברים למה נוח להם ולא נוח להם. הם לא אהבו את הנשיקה על הפנים, את הרטיבות, לא יודעת מה. והם הסיטו את הראש שלהם, כן? עכשיו, בגובה המסוים שלהם, בגיל המסוים שלהם, ההסתה הזאת או ההתחמקות הזאת כבר מאוד לא נוחה לך. אז יאללה, סגרי עניין.
נכון, נכון.
כן, כן, לא, לא.
התוונות של כולם טובות.
נכון. אז להיות מאוד כנה, מאוד מכבדת, לכן עושים את זה בשקט, אף אחד לא שומע, זה בינך לבין הילד, ואת אומרת, יאללה, לך לא נוח עם הזה, לי לא נוח עם הזה, בוא נחליף את זה באיזה לחיצת יד, לוחצים על זה יד, תחייקי, תושיטי לו יד, ולך עם זה הלאה.
היום טוב מאוד.
בהצלחה.
אני
אנסה
את זה.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. כל טוב.
שמח.
תודה רבה. מה בעצם היה לנו כאן? מה אני, לכם, מי שמאזין לי, מה אני רוצה בעצם להעביר לכם? יש ילדים שלא אוהבים את החספוס של אור על אור, את הרטיבות, לא אוהבים את הריח של הבושם, לא כל אחד אוהב אינטימיות באותה צורה. בצורה כזו או אחרת, ואז הם נמנעים, ואז הם זזים, ואז זה בסדר, אוקיי, סבתא קיבלה את זה, והנה עכשיו, עברו כמה שנים, הגודל הפיזי שלהם, נוצר לי מצב מוזר שאני מנשקת אוזן, לא מתאים לי. אני רוצה שתהיו מחוברים, לא מתאים לי הזה שלכם, ותשנו את את ההסכם, כאילו, ההסכם הלא כתוב הזה. שיש ביניכם לבין הילדים. לעשות את זה באופן אישי, באופן אינטימי, אף אחד לא צריך לדעת מזה, אבל אתם חייבים להיות מחוברים לעצמכם בקטע הזה, כן? אוקיי, ונעבור למאזין, למאזינה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה, היי.
שלום מיכל, מה שומך?
טוב, תודה, תודה.
יופי. לא כל איך אני שמחה לדבר איתך, וואי וואי וואי. חיכיתי לזה.
בכיף, בכיף, בכיף.
ככה, תראי מיכל, אני, יש לי בן בן 8, שעכשיו ככה, הבחינו אותו שיש לו הפרעת קשב וריכוז. אני אגיד לך את האמת, המליצו לנו על טיפול תרופתי איתו, ובעלי ממש ממש נגד נגד נגד, לא מוכן לשמוע.
אוקיי.
אז אמרנו שאולי ננסה איתו דברים טבעיים, כמו טיפולים רגשיים, חוגים של פעילות וספורט, ריפוי ועיסוק וכו'. אמרנו ננסה את זה, ניתן איזה צ'אנס, ונראה בהמשך. אז רציתי לשאול אותך שני דברים. דבר ראשון, אני רוצה, מאוד חשוב לי לשמוע את דעתך לגבי טיפול תרופתי בהפרעת קשב וריכוז. כך אני מאמינה שזה גם משהו שיעזור להרבה הורים שמתמודדים עם הדבר הזה. ודבר שני שרציתי לשאול אותך, יש לי עוד ילדים, יש לי בן 9, ואנחנו כל הזמן הילד הזה בן 8 מציק נורא לבן 9, כי הוא משורמם, ואנחנו מאמינים שזה מזה, בדיוק, לאחיו הגדול. אנחנו עוברים איתו כל שישי, אנחנו עוברים איתו גיהנום, זה אין מצב שבימי שישי הוא לא נמצא בחדר. אני חייב תמיד לשים אותו בחדר, אחרת אין לנו שולחן שבת. אז אני רוצה לדעת איך
את הבן שמונה לשים בחדר?
את הבן שמונה אני שמה בחדר. עכשיו תראי, אני אומרת, מצד אחד מה אני אומרת, מה אני אמורה לעשות? אני אמורה להבין אותו, כי יש לו הפרעת קשב וריכוז, ולוותר לו, ומצד שני אני אומרת, רגע, אבל אם אני אוותר לו, הוא ירגיש שמוותרים לו, וההתנהגות הלא טובה שלו תתגבר.
אנחנו צריכים למצוא, אני רוצה רגע לעצור. קודם כל, אני רוצה רגע להגיד לנושא של הכדורים. זה לא הדעה של הגברת מיכל דליות, תהיה זו האם לתת לילד שלי את הכדורים שנותנים לילדים, את הטיפול התרופתי בהפרעת קשב וריכוז. צריכים להבין, הטיפול התרופתי נועד למשך כמה שעות לעזור לילדים להיות מרוכזים, ולכן הוא נועד בעיקר להסתכלות האקדמית. על זה מדובר, נותנים את זה לילדים, כדי שכשהם הולכים לבית הספר, כדי שהם יוכלו להתרכז בשיעור, כדי שהם יוכלו להכין שיעורים, כדי שהם לא יתחצפו למורה, כדי שיהיה להם יותר קל בכל הרעיון הזה של מה שאנחנו קוראים לו הדברים האקדמיים. אוקיי? עד לפני הטיפולים התרופתיים, גם מאז ומעולם היו פה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שלא קיבלו טיפול תרופתי. אז כל הזמן אמרו להם, אתה עצלן, אתה טיפש, אתה יכול, תשב בשקט, כל הפעמים. היום לפחות אנחנו מבינים לא להגיד את זה לילדים האלה. הם לא מסוגלים להתרכז, לא כי הם עצלנים, אלא כי חסר להם דופמין. הם לא מסוגלים, הם לא זוכרים כלום. לא כי הם טיפשים, הם סופר חכמים. אלא כי אין להם מספיק את הדבק הזה בתוך הנוירוטרנסמיטורים, שיאפשר להם לזכור מה הם קראו לפני 20 שניות בתחילת השורה. זאת אומרת, הטיפול התרופתי צריך להיות בחישוב של ההורים, האם אני רוצה, האם אני בעד, האם זה טוב לילד, מה ההשפעה של זה על הילד, יש ילדים שזה עושה להם, גורם להם להרגיש לא נוח, כל מיני דברים כאלה, ויש ילדים שלא, וממשיכים עם זה שנים, ומגיעים להישגים אקדמיים, ואומרים שזה יציל להם את החיים. זה החלטה בין ההורים ובילד. דבר אחד צריך להיות ברור, הטיפול התרופתי, זה לא המענה להכל. כאן צריך להיות ממשק בין הילד, ההורה ובית הספר. זאת אומרת, זה לא רק כדורים. למשל, אם הילד הוא אימפולסיבי, אנחנו צריכים לאפשר לו ללמוד את הרגעים שבהם הוא אימפולסיבי, לחוש את זה בתוך הגוף שלו, כדי לדעת להתאפק. למשל, זאת אומרת, זה לא מספיק, קח כדור ואופ, אופ, אוקוס פוקוס, אנחנו מרפים לו את הבעיה. לא על זה מדובר בכלל, ממש לא. לכן ההחלטה אם לתת או לא לתת טיפול תרופתי הוא שלכם, יחד עם הנוירולוג ויחד עם הילד. נקודה. למשל, אני סתם זורקת לך שאלה באוויר, אני לא אומרת לך כן או לא. תארי לעצמך שכל יום שישי, בשש בערב, היינו נותנים לילד שלך את הטיפול התרופתי. ואז ארוחת השבת הייתה עוברת על מי מנוחות כולם ביחד. את מעכשיו צריכה לחשוב האם אני נותנת או לא נותנת לילד שלי לפני ארוחת שבת טיפול תרופתי, או שאני נותנת לו, ואז יש ארוחת שבת מאוד נעימה, או שאני לא נותנת לו, ואני ממשיכה לשים את הילד בעונש, ובלאו הכי הוא לא יכול לשבת איתנו. אני רוצה שתביני את ההחלטה שהיא רק של ההורים ושל הילד. זה לא הגברת מיכל דליות פה אומרת כן או לא, זה אחד. שתיים, ילד עם הפרעות קשב וריכוז, ההורים שלו צריכים לקבל הדרכת הורים עם מישהי או מישהו שמתמחה בהפרעות קשב וריכוז. כי מה שעובד עם הילד הראשון, לא עובד עם הילד השני. לא עובד, זה משהו לגמרי אחר. זה החשיבה שלו אחרת, הרגשות שלו אחרים, הניסיון שלו אחר, הוא שוכח יותר מהר, הוא אימפולסיבי הרבה יותר, הוא מתלהב מאוד מהר, הוא נשרף ומתלהב, אני לא יודעת את זה, אני יודעת את זה. אני לא ידעתי את זה כשהתחתנתי עם כזה גבר, והתחלתי להכיר את הדבר הזה כשנולד לי אחד מארבעת הילדים שלי כזה, ואחת מהבנות שלי כזאת, ואז עוד לא היה לזה שם. אז זאת אומרת, בקיצור, עכשיו, זה אחד. כך שהעניין הוא לא האם אני נגד או אני בעד. ואם בעלך נגד טיפול תרופתי, אז בואו נעשה את זה בלי הטיפול התרופתי, אבל בואו נעזור לילד. כי הוא לא מסוגל ללמוד, הוא לא מסוגל ללמוד, הוא לא מסוגל להתרכז, הוא לא יושב ועושה שיעורים, כל הזמן הוא משועמם והוא מציק לאחיו. עכשיו, אם אני יודעת שהוא כל הזמן מציק לאחיו, בואו נייצר מצב שבו הילד הזה, בזמן הארוחת שישי, עומד לידי. הוא מחזיק את הכוס, אני נותן לו לקרוא, אני מחבק אותו, הוא עכשיו עוזר לאמא להביא. בואו ניתן לו, בואו ניתן לו תפקידים, בואו ניתן לו להרגיש חשוב. בואו לא נייצר מצב שמשעמם לו, כי ברגע שמשעמם לו, הוא יציק לאחיו. בואו נייצר מצבים שלרגע לא יהיה לו משעמם. זה העניין בילדים האלה עם הקשיי קשב וריכוז.
כל הזמן צריך לייצר להם תעסוקה למעשה.
נכון.
ביום יום קל לייצר לו תעסוקה, אבל נכון. ביום שישי,
זאת אומרת... תחשבו איך, אם את חושבת שעדיין ראוי שכל יום שישי כולנו נאכל והוא יהיה סגור בחדר, ככה את רוצה להעביר את ימי שישי שלכם?
זה מה שלא טוב לי עם זה.
ואת צודקת, אז תחליטי.
זה לי נורא עם זה.
אז או שתתני לו כדור והוא יהיה רגוע, או שתתני לו תפקידים והוא יהיה רגוע. בוא נחליט מה אנחנו עושים, כדי שלא נצטרך את הילד המאמם והמתוק, כי הילדים האלה, עכשיו בואי נגיד לך כמה דברים על הבן שלך, זה בן... תקשיבי, נכון יש לו לב זהב?
נכון.
נכון הוא סופר אינטליגנטי?
נכון.
ולמרות שיש לו לב זהב, והוא סופר אינטליגנט, והילד הזה רואה, הוא אוהב בעלי חיים, והוא אוהב זקנים, והוא עוזר תמיד לאנשים, ולמרות כל זאת, כל יום אני צועקת עליו ורבה איתו ומענישה אותו ונועלת אותו בחדר. תגידי לי, זה נראה לך הגיוני?
ממש ככה. לא
מגיע לילד הזה שאני אתאמץ למענו?
נכון.
אז בואי נחשוב מה אנחנו עושים מהיום, ביום שישי, כדי לא לנעול את הילד בחדר, במקום להגיד לו, תפסיק להציק לאחיך, תפסיק להציק לאחיך, תפסיק להציק לאחיך, תפסיק להציק לאחיך, תפסיק להציק לאחיך. בואי נעסיק אותו. בואי נרומם אותו.
הבנתי, זאת אומרת בעצם לשתף אותו בעניין של הקידור.
במה שאתם רוצים, כל דבר שייתן לו הרגשה שהוא חשוב, שהוא שווה, שהוא מדהים, שהוא מהמם, שהוא חמד של ילד, שהוא זהב, שהוא נפלא, שאי אפשר בלעדיו. במקום לתת לו כל הזמן את הרגשה שהוא פרא אדם, שהוא גועל נפש, שאני חייבת לסגור אותו בחדר, שהוא לא שווה כלום, נמאסתי כבר ממך, לך תסתלק לי מהעיניים, זה כל מה שהילד שומע כל הזמן, לא?
צערנו, כי הוא הרבה לא מקשיב, אנחנו מאמינים.
הוא לא מסוגל, כי הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, נקודה. זאת הפרעת הקשב שלו. אין לו מספיק את החומר הזה שיוצר רוגע ומחבר לו בין הנוירוטרנסמיטורים. אין לו. נקודה. עכשיו נשאלת השאלה, מה אני עושה עם הידיעה הזאת? נותנת לו כדורים? לא רוצה. אוקיי, לא נותנת לו כדורים, בוא נעשה דברים אחרים במקום. זה ילד שלא מסוגל לשבת בשקט, ילד שצריך להיות בחוץ, לשחק כדורגל, ללכת לחוגים, ללכת לג'ודו, להיכנס לצופים. זה ילד תוסס. בואו נעסיק אותו, נו אז בואו נעסיק אותו בדברים שיהיו לו נעימים. בואו נחשוב איך אני נותנת לילד הזה הרגשה שהוא מדהים, שהוא מהמם, שהוא נהדר, כי הוא כזה.
נכון, הוא באמת כזה, זאת אומרת, זה ממש עבודה יצירתית איתה.
ואני לא יכולה לצפות ממנו דברים שאני מצפה באחיו, אני לא יכולה. הוא לא יצליח לעשות את זה.
אני באמת הרבה פעמים מוותרת לו, בגלל שאני מבינה את מה שיש.
אבל את צודקת. אבל את צודקת שאת מוותרת לו.
אבל זה נראה שהוא עולה על זה, שאני מוותרת לו.
גם יכול להיות. ברור שהוא עולה על זה גם שאת מוותרת לו. מצד שני, זה ילד עם לב זהב, וזה ילד מאוד אימפולסיבי, נכון? בגלל זה, כל החינוך לילדים כאלה בונים מה שנקרא פרוטוקול, ממש. ילדים כאלה, למשל, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני איזה שנה זה היה או משהו כזה, אני כתבתי את זה אפילו פוסט בעמוד שלי. אני באה לצאת מאיזה חניון, ומישהי דופקת לי ואומרת, אוי אוי מיכל דליות, אני חייבת לספר לך משהו. אז היא אומרת לי, תקשיבי, אני לפני 10 שנים התקשרתי אלייך ואמרתי לך שהבן שלי לא מסוגל לסדר את הילקוט, כל פעם הוא מגיע לבית ספר עם ילקוט ריק, כמה שאני מנסה שום דבר לא עובד לי, ויש לו הפרעת קשב. ומה אמרת לי? ואת אמרת לי, זה מפריע לך. את רוצה שיהיה לו ילקוט מסודר? כל בוקר סדרי לו את הילקוט בדרך לבית ספר. לא נמאס לך לריב עם הילד הזה. סדרי לו את הילקוט. ואז היא אומרת, תקשיבי טוב, הילד הזה עכשיו ביוד א', גומר בגרויות, וחצי מהמריבות שלי עם הילד ירדו, כי החלטתי שאני מסדרת לו את הילקוט. עכשיו, את מבינה שזה החלטות שאת צריכה לקבל בינך לבין עצמך.
נכון.
מה אני עושה למען הילד, מאיזה מריבות אני יורדת עם הילד, מה אני מבינה שזה חלק מהקשיים שלו ומההפרעה שלו, ולכן אני מתעלמת או אני מוותרת, או איך אני הולכת ללמוד מה זאת ההפרעה הזאת, ואיך אני מקלה עליו במצבים מסוימים.
מה, יש מקום שמלמד איך להתמודד עם ילדים כאלה ונותן הדרכה?
בוודאי, בוודאי, בצוות...
האמת שכל הנושא הזה עכשיו חדש לנו.
נכון, נכון, נכון. בצוות שלי, פעם הילדים האלה גדלו, אמרו להם, אתה עצלן, אתה דביל, אתה דפקט, אתה לא שווה כלום, אתה פרא אדם. כשהילדים האלה הם סופר אינטליגנטים ויש להם לב זהב, וכל היום המוח שלהם ממציא המצאות, פשוט המוח שלהם חושב אחרת מהמוח שלנו, אבל אנחנו עשינו מהם מופרעים. אבל היום אנחנו יודעים אחרת. אז היום בצוות שלי, שכולם יודעים את מה שאני יודעת, יש גם נשים שמתמחות בהדרכת הורים לילדים עם הפרעות קשב. זה משהו אחר. ילד שיש לו קושי באתחול, לא שולחים אותו לסדר את החדר. הילד הזה עומד בכניסה לחדר ולא יודע מה לעשות.
נכון, אני באמת הרבה נלחמת איתו על זה.
אבל צריך ללמוד מה לה... אז צריך ללמוד
מה להרפות ומה לא.
אז צריך ללמוד. לילד כזה אומרים, אתה את הלגו, אני את המכוניות. אחר כך, אתה את הקלפים, אני את הזה. כן?
כן, צריך לעשות להם סדר.
זה אחרת. זה אחרת. ועכשיו, אם רוצים שהוא לא יציק לאחיו, צריכים להסיק אותו. כן?
הבנתי. הבנתי.
כן, יקירה.
אני מה זה מודה לך,
מיכל. בבקשה.
זה דבר הקצר הזה, איך אומרים, קצר וקולע, מה שנתת לי.
בהצלחה, בהצלחה.
ממש מודה לך. כל טוב. תודה, להתראות כל טוב.
בבקשה. ואני מסיימת עם שאלה שהגיעה לי פה ממאזינה. יש לי ילד בן 3.5 שבזמן האחרון, כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה מאחד מאיתנו, ההורים, הוא אומר, אני אוהב רק את אמא, לא אותך, או... אם הוא לא מקבל את זה, כן, או אם הוא לא מקבל את זה מאימא, אז הוא יגיד לאימא, אני אוהב רק את האבא, לא אותך. תגידו לי, ממתי אנחנו מתרגשים משטויות במיץ עגבניות שילדים בני 3.5 אומרים לנו? ילד בן 3.5 לא יודע לבוא ולהגיד, אני נורא מתוסכל מזה שאתה לא מספק לי את מה שאני רוצה, ולכן אני עושה לך דווקא, ועכשיו בכאילו, אני לא חבר שלך. נו מה? באותו רגע להגיד, אני אוהב רק את אימא, לא אותך. באותו רגע אומרים לו, ברור, אתה כועס עליי. כי לא נתתי לך את מה שאתה רוצה. זה הכל. וממשיכים הלאה עם החיים. שטויות בחייכם. בכלל, כל המקום הזה של הורים, שהם כאילו לא סגורים על עצמם, ברגע שאתם מגבילים את הילד, או לא נותנים לילד מה שהוא רוצה, פוגש ילד מתוסכל, ילד מתוסכל, במיוחד הילדים של היום, הילדים הדמוקרטיים, ילד מתוסכל, אומר, אני לא אוהב אותך. אומר, דווקא תפויה, או אני אברח מהבית הזה. אז לילד הזה אומרים, אתה כועס. נכון, אני מבין. זהו, כשתרגע נמשיך ונשחק, או נמשיך ונאכל, או נמשיך ונשוחח. לא לעשות מזה עניין, בחייכם. אז הוא אמר, אפשר גם לא להגיב לזה בכלל. אבל אז הילד יודע, שכשהוא לא מקבל מאחד ההורים, הוא לא מקבל מאחד מההורים. אני בעד כן להגיד את הרגש שעומד מאחורי זה, למלל את הרגשות במילה, ואז הוא אומר, עכשיו אני אוהב רק את אמא, לא אותך, ואז להגיד, אתה כועס עליי, נכון, כי לא קיבלת את מה שאתה רוצה, נכון. כשכועסים באותו רגע, גם לא אוהבים, אני מבין את זה, וזה הכל, לכו, לכו, הלאה, קדימה, עוברים הלאה, דפדפו, דפדפו. תפסיקו להתעכב. אתם שואלים, האם הוא מבין מה הוא אומר? בטח שהוא מבין מה הוא אומר. באותו רגע, כשאני כועסת על מישהו, אני לא אוהבת אותו. תפסיקו עם השטויות האלה גם. כשאני כועסת עליך, אני אוהבת אותך. מה זה השטויות האלה? כשאותי הילדים הכעיסו באותו רגע, לא אהבתי אותם, בא לי להרוג אותם באותו רגע. אוקיי? ואז, האמא אומרת, תראה לי רגע, האמא אומרת דווקא, אני כן אוהבת אותך, מה היא אומרת פה? אני דווקא מאוד אוהבת אותך, אתה הילד שלי. לא חייבים להגיד, זה שטויות. אני לא, אני אוהב רק את אמא, לא אותך, נגיד אומרים את זה לאבא. אז אבא יכול להגיד, כן, כי אתה כועס עליי, אני מבין את זה. אני אוהב אותך תמיד. וזהו, והולכים הלאה וקדימה. הילד מדבר את רגשותיו. בסדר. חבר'ה, לכו עם זה הלאה וקדימה, כולו בן 3.5, אין לו אוצר מילים מספיק גדול, אין לו מגוון רגשות מספיק, אוקיי? אז לא להתרגש מזה. אתם תמיד יכולים להגיד הילדים שאנחנו אוהבים אותך, בלי סוף. תמה תוכניתי. תודה רבה מאוד למיכל קדוש, ליובל גלבוע, לדוד זבולוני ולמאור רטה. וכתמיד, תודה רבה לכם. כל טוב, שבת שלום. אני מאחלת לכם הנאה רבה בגידול ילדים והרבה רגעי שמחה ואושר. ואתם ואני ניפגש ביום שישי הבא. שבת שלום.